שלום עליכם לכל לומדי סוד התולדות. אנחנו ממשיכים במסע המרתק שלנו בספר בראשית בעקבות תורתו המיוחדת מאוד של מורנו הרב יהודה ליאון אשכנזי זצ"ל מניטו. והאמת, היום כשהתכוננתי למפגש שלנו, אז יצא שאנחנו נדבר קצת על בלק פריידיי. לא תכננתי את זה ממש, אבל יצא שככה נדבר על זה. בטוח ראיתם איזה פוש, איזה פרסומת על הבלק פריידיי, יצא שזה הנושא שאנחנו נעסוק בו קצת. בסדר? זה נשמע קצת מפתיע, אני יודע, אבל תראו, עכשיו היה מבצע, ברוך השם, מוצלח בלבנון, חוסל, מי זה? רמטכ"ל חיזבאללה, נכון? קראו למבצע בלק פריידיי. אני לא תכננתי שנדבר על המבצע, באמת, ככה קראו למבצע. רגע, זה השבוע? זה סוף השבוע הזה? הבלק פריידיי? מה? היה? היה? זה מה שנקרא עבר זמנו? נראה לי שזה השבוע. מה? זה השבוע הזה, זה השבוע הזה. שנקרא דבר בעיתו. בקיצור, הסוגיה שלנו היום היא סוגיה מאוד מפתיעה. היא מפתיעה בגלל שמצד אחד זה רעיון שאתם תגידו, תשמע, זה דבר מעניין מאוד, לא שמענו דבר כזה, זה מפתיע. זה מפתיע בגלל הקריאה של הרב אשכנזי, סיפור שנראה על פניו סיפור מאוד מאוד פשוט, והוא בונה על זה תילי תילים של כל היסודות של משנת התולדות ושל העבריות, הכל 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 פה. בסיפור הזה, סיפור קטן שהוא נראה באמת באמת תמים. אתם יודעים, בפרשה הזאת כל הזרקורים מופנים בדרך כלל לחלום הסולם, סולם יעקב, ואחר כך לסיפור של של רחל ולאה ולילדים ולסיפורים לבן. אבל יש פה סיפור באמצע בין חלום הסולם לבין המפגש עם רחל, שנראה לא ברור, ועליו מניטו מעמיס את כל נקרא לזה האמונה של עם ישראל. כל הסיפור, והוא קורא את זה בשני רבדים, זה מאוד מאוד מעניין, ואנחנו ננסה להשלים עוד מכל מיני מידעים נוספים של הרב אשכנזי, ואיך זה קשור לבלק פריידיי. אני לא סתם אמרתי לכם, אני לא המצאתי, זה באמת קשור איכשהו ליסוד הזה. אז בעזרת השם, אנחנו ניכנס לסוגיה הזו לאט לאט, ובעזר השם נעמוד בזה. אז ככה. פרשת ויצא היא פרשת היציאה לגלות. בסדר? זו היציאה לגלות. אפשר להגיד, עם ישראל יוצא לגלות בשלב מאוחר, אבל יעקב אבינו כמיקרו עם ישראל יוצא לגלות בפרשת ויצא. מה הסיבה שהוא יוצא לגלות, אגב? בגלל שנאה של אחיו, בסדר? בגלל שהוא לא הסתדר עם אח שלו. אח שלו רוצה לחסל אותו, בגלל, אפשר להגיד, שנאת אחים, יוצאים לגלות. בסדר? שני האחים לא הצליחו להסתדר אחד עם השני, ויוצאים לגלות. לא משנה, עכשיו נסביר את זה, את כל הסיפור, אבל זו הסיבה. וכאן אנחנו מגיעים לאחת הסוגיות הכי גדולות במשנתו של הרב אשכנזי. זו סוגיה שנקראת משוואת האחווה. כל מי שטיפה התעסק במשנה של הרב אשכנזי, יודע שהסוגיה הזו של משוואת האחווה היא הסוגיה הכי מרכזית, עד כדי כך ש... המזגן עובד? אפרופו סוגיית האחווה, אם המזגן עובד? בסדר, בסדר, לא, זה לא משנה. אם הוא לא עובד, לא עובד. בסדר, בסדר. לא צריך, אל תעשו מזה עניין. אז ככה, משוואת האחווה. מה זה משוואת האחווה? אחד מהסיפורים המכוננים במשנה של הרב אשכנזי, שהיה חוזר על הסיפור הזה המון המון פעמים ללמד אותו, זה הסיפור של קין והבל. קין והבל זה אחד הסיפורים היסודיים במשנה שלו. למה? כי בעצם זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שאחים לא מצליחים להסתדר, וכתוצאה מהקונפליקט הבלתי פתור, יש קטסטרופה, ברמה של האחווה, ומניטו טוען, יש לו שורשים שלא נתעמק בהם עכשיו, שחטא אדם הראשון תוקן, וכל מה שאנחנו צריכים לתקן בהיסטוריה האנושית זה חטא קין והבל. כך הוא מסביר. זאת אומרת, העבודה הרוחנית של בני האדם בעולם זה תיקון האחווה. ולכן מניטו מזהה בעצם בעבודה הרוחנית של האדם את הציר, נקרא לזה, שבין אדם לחברו, כציר שהוא לא רק בין אדם לחברו, אלא זה ציר בין אדם למקום. ברגע שבן אדם מתקן את היסוד של האחווה, הוא בעצם מתקן את הציר שבין אדם לחברו. בסדר? יש כאלה שרוצים לנתק בעצם בין הציר של בן אדם לחברו לבין אדם למקום. ואומרים שמוסר זה משהו אחד, ומה שאלוקים מצווה זה משהו אחר. זה לא קשור למוסר. מוסר זה משהו אנושי, סובייקטיבי לגמרי. מה שאלוקים מצווה זה מוחלט. אין מקום להיבט האנושי. יש כאלה שרוצים לנתק את הממד האלוקי מהממד האנושי. זה מה שנקרא הומניזם. הומניזם זה אומר, האנושי יש לו ערך כשלעצמו. בלי קשר למימד דתי. מניטו באופן הדוק ועקבי, כל הזמן מחבר בין הסוגיה של הקשר לאלוקים, לסוגיה של בין אדם לחברו. עכשיו, רק נקרא את הסיפור של קין והבל, ואנחנו רואים שיש קשר מהותי בין הקשר של קין לאלוקים, לקשר שלו לאחיו. למה? כי קין רוצח את אחיו. למה הוא רוצח את אחיו? יפה, אבל לפני כן, מי היה הראשון שנתן את המנחה לאלוקים? קין. נכון, קין. ואז מה הוא נותן? הוא לא נותן כמו הבל מבכורות צונו ומחלביהן, אלא הוא נותן מפרי האדמה, נכון? זאת אומרת, בואו נראה את הלשון בתורה. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה. זה בפרק ג' פסוק ה'. רגע. פרק ד', פסוקים ג' עד ה'. ואם מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהן, ואיש השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. בסדר? ככה זה כל העסק מדרדר. מה אנחנו אבל מבינים? אנחנו מבינים שקין, וככה המדרשים אומרים, ורש"י מביא את זה גם, מפרי האדמה הוא מביא מהפחות טוב. והבל מביא מבכורות צונו ומחלביהן. זאת אומרת, מהראשית. במילים אחרות, הבל רואה את עצמו כהבל של משהו אחר. זאת אומרת, הבורא הוא העיקר, הוא מי שנתן לי את החיים, ומה שאני בסך הכל זה הבל של משהו אחר. קין הוא הפוך, שבעצם בוורסיה יותר מאוחרת זה עשיו. קין הוא קנוי, ועשיו הוא עשוי. קין, קנוי, הכוונה שקין רואה את עצמו כמרכז. עשיו רואה את עצמו כמרכז. הבל הוא בעצם האדם שהתודעה שלו היא מוסרית. הוא מבין שהאחר, כלומר אלוקים במקרה הזה, הוא העיקר. ולכן הוא נותן לו את הטוב. זה הסיפור. עכשיו, מבינים לפי זה למה קין רוצח את הבל. כי מי שמכיר בכך או לא מכיר בכך שהבורא הוא העיקר, אז גם לא יכיר בכך שיש זכות לעוד אדם בעולם. בעצם במילים אחרות, אם אתה רוצה לדעת מה היחס שלך לאלוקים, תסתכל איך אתה מתייחס לבני אדם אחרים. זה נייר הלקמוס, זה הדרך למדוד את הדבר הזה. הדבר הזה הוא דורש הסברה, זה לא מספיק ברור. למה הקשר שלי לאלוקים הוא משקף בסוף את הקשר שלי לבני אדם ולהפך? למה זה ככה? ויש גם דרכים שונות לקרוא את היחס לזולת. יכולים להיות כל מיני סוגים של יחס לזולת. אולי עדיף למשל שהאדם בעל התודעה המוסרית רואה שמישהו רוצה להרוג אותו, אז מה הוא יעשה? הוא יוותר על המקום שלו. מכירים את הילדים החמודים האלה שמתי שיש מריבה אז הם נותנים ישר לשני ולא רוצים לריב. אולי זה יותר טוב. אולי הכי טוב לא לריב. מי אמר שזה טוב לריב? אולי עדיף לפנות מקום. בסדר? הרב אשכנזי היה חוזר הרבה פעמים על מדרש שמסביר את הלשון ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו. למה כתוב ויקום? המדרש אומר שהבל היה יותר חזק מקין. ואז הבל כמעט חיסל אותו, כמעט כשקין בא להרוג אותו, אז הבל כמעט ניצח אותו, ואז קין אמר לו, מה יאמרו? יאמרו שהחזק ניצח את החלש. ואז הבל נסוג לאחור, ויקום קין הלב אל אחיו וירגעו. כלומר, קין ניצל את החוש המוסרי של הבל, ותפס אותו. זאת אומרת, קין, מה המדרש רוצה להגיד? קין היה איש אדמה. רוצה להגיד שאיש החומר, הוא לא יותר חזק ברמה הערכית, ולכן הבל, שהוא האיש בעל התודעה הרוחנית, הוא יכול לנצח את החומר יותר בקלות. אבל מה החיסרון של איש הרוח? שנורא בקלות משחקים לו על המצפון. ואז אפשר לנצח אותו לא בזירה של הכוח, אלא בזירה של הרוח. אתם רואים שבאופן עקבי, מה מנסים לעשות כדי לפגוע במי שחזק יותר במלחמה? לתת לו תחושה שהוא לא בסדר, מצפונית הוא לא בסדר. בסדר? כשאין לך כוח, אז הדבר היחיד שאתה יכול לעשות, אתה לא צודק, אתה רשע, אתה... בקיצור, זהו, זאת הדרך האנטישמית הידועה לנסות לעצור את היהודי שמפעיל כוח. טוב, אז עכשיו, אחרי שהסברנו את העיקרון הזה, בואו נצלול לתוך הסוגיה של פרשת ויצא, ותראו באמת קריאה מאוד מאוד מפתיעה של הסיפור. בואו נקרא את זה בהתחלה, קריאה של הפסוקים ברצף נמצאים אצלכם בדף, בראשית, כפתת, פסוקים א' עד י', הסיפור מופיע אחרי סיפור הסולם. וישא יעקב רגליו, והלך ארצה בני קדם. קדם, בני קדם, מי שיושבים מזרחית לארץ ישראל, לכן זה נקרא בני קדם. יופי. וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר, ונאספו שם כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצאן, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לו? ויאמרו, שלום. והנה רחל ביתו באה עם הצאן, תפסיק לחפור לנו, תעזוב אותנו בחיירה. תלך, תדבר עם מי שרוצה לדבר איתך. ויאמר, הן עוד היום גדול, לא עת יאסף המקנה. השקו הצאן, הולכו, רעו. ויאמרו, לא נוכל, עד אשר יאספו כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשקינו הצאן. עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רועי. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. בסדר? סיפור מאוד מאוד על פניו פרוזאי לגמרי, פשוט ביותר. יעקב מגיע, רואה שיש באר ויש אבן מעל פי הבאר, רואה שהאנשים שם פסיביים, לא עושים שום דבר, והם אומרים, אנחנו מחכים שכולם יגיעו, ואז נוכל לגלול את האבן מעל פי הבאר. טוב, יעקב ככה כל הזמן מנסה לדחוק אותם, לקחת אותם לאיזה, תעשו משהו, למה אתם לא זזים, למה אתם... והאורים, תשמעו, אנחנו מחכים. ואז רחל מגיעה, ויעקב עושה את הבלתי יאומן, ומזיז לבד את מה שהיו צריכים את כל הרועים ביחד לגלול. מה זה? מה הסיפור הזה בא לספר? מה המסר שלו? מה הוא מוסיף לנו על כל הסיפור שיש אחר כך? על פניו זה סיפור שאפשר היה לדלג על כל הקטע עם הבאר והאבן, לעבור לזה שיעקב פוגש את רחל, הוא רואה אותה, והוא גולל את האבן מעל פי הבאר, או אפשר היה גם בלעדי הסיפור הזה. בקיצור, יש פה סיפור שהרב אשכנזי לוקח אותו ובעצם מספר לנו את כל ההיסטוריה האנושית דרך הסיפור הזה. לא רק יעקב עושה את הבלתי יאומן, גם אני טוב. אז בואו נקרא. אחרי שיצא מבאר שבע, בבורחו מפני שנאת עשיו, יעקב מגיע לבאר בשדה, שממנה ישקו את כל העדרים. ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקו את הצאן. בפרשה זו התורה מציינת פעמיים שכתנאי לגלילת האבן הגדולה אשר על פי הבאר נדרשת נוכחותם של כל הרועים כדי שיוכלו יחד לגלול אותה. הדיוק הזה רק מעצים את הניגוד עם המחזה שבהמשך, בראותו את רחל, יעקב גולל לבדו את האבן מעל פי הבאר, ומשקה צון לבן, אחי אמו. בסדר? בעצם כל הסיפור פה בא כסוג של העצמה למעשה ההירואי של יעקב. האמת, פתאום זה מתקשר לי לעוד רגע מאוד מיוחד שיעקב נותר לבדו, נכון? ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. אנחנו רואים שהסיפור של יעקב, גם בכניסה לגלות וגם ביציאה מהגלות, הוא סוג של גילוי של כוחו לבדו. זה נכון שפה הסיפור הוא לא בדיוק לבדו, שם זה ברור שזה לא לבדו עם הקדוש ברוך הוא, אבל כאן זה בעקבות רחל ומקבל כוח. זה מעניין. טוב, סיפור התולדות. ממשיך הרב אשכנזי, סיפור התולדות של האומה הישראלית מתחיל כאן, במפגש בין יעקב ורחל. מדוע התורה מספרת לנו שפגישה זו בין יעקב הרועה לרחל הרועה, החשובה כל כך להמשך התולדות, מתרחשת על רקע דו-שיח בין רועי שלושה עדרי צון ובין יעקב עבד השם? מה זה? על מה מדובר בשיחה זו, התמימה לכאורה? מהי הבאר הזאת? ומהי האבן הגדולה הסותמת אותה? בקיצור, יש כאן כל מיני דברים שרואים שיש פה איזה סמליות מסוימת. זה בא ללמד כנראה משהו. יש פה איזה סוד. אני חייב להגיד שבעלי הסוד והקבלה, ביניהם בעל שערי אורה, בשער הראשון של הספר, מדבר על האבן הגדולה. זאת אומרת, הם גם מתייחסים לזה כאיזה אירוע. זאת אומרת, זה תיאור של השכינה. יש פה תיאור מסוים שהוא לא סתם, זה אירוע בעל משמעות רוחנית. מי שמזכיר את זה גם, שוב, בעל שערי אורה מזכיר הרבה פעמים את הזוהר, אז זה הזוהר, רבי חיים מוולוז'ין מדבר על זה בדרשה שלו לראש השנה, יש כל מיני התייחסויות לעניין הזה. אבל כאן הרב אשכנזי ככה מנסה להבין את הסיפור במהלך של הסיפור, מה זה בא ללמד. בשורות הבאות אקרא קריאה מדרשית בשני רבדים. הרובד האחד הוא החיפוש של יעקב אחר האחווה, והרובד הנוסף הוא עומק ההבדלים שבין תפיסת ישראל ובין תפיסת אומות העולם בעניין מהות האדם, יעודו וגאולתו. בסדר, אפשר להגיד שזה שתי סוגיות שהרב אשכנזי עסק בהן ללא הרף בכל השיחות שלו. אחת זה סוגיית האחווה, והסוגיה השנייה זה ההבדל בין ישראל לעמים בתודעה האנושית. מה התודעה האנושית של ישראל ומה התודעה האנושית של אומות העולם. אז בואו נתחיל וככה לאט לאט הדברים יתבהרו גם. עד כאן זה ברור מה שני הרבדים שהרב אשכנזי מדבר עליהם? זה ברור? תעצרו אותי אם משהו לא ברור. איך הרב אשכנזי היה אומר? תפסתם את זה? מה, תפסתם את זה? מה העניין? מה הם שני הרבדים של הקריאה? נכון, ואחווה, נכון, נכון, זאת אומרת, יש פה איזה שתי רמות של קריאה, אחד זה איך הגויים תופסים את הקיום האנושי בכלל, ואחד זה איך ישראל רואים וזה קשור לאחווה. שני הדברים האלה תכף יתבהרו, בסדר? השיחה הזאת, הנראית כשיחת נימוסין, מתחילה בקריאה אחי. ומסתיימת במילה שלום, ותמונה במשמעות עמוקה. נושא השיחה הוא גורל האדם והדרך לגאולתו. והיא מתקיימת בין יעקב רועה עברי ממשפחת אברהם, ובין רועי אומות העולם, שהתאספו בחרן. אז רועה קודם כל, תמיד בקריאה של התורה רועה, זה שם קוד למחנך. המחנך, הרועה, המוביל את הצון. בסדר? הבל היה רועה צון, וקין היה עובד אדמה. יעקב אבינו כרועה צון, הוא רועה, ועשיו היה איש שדה. הרועה בעצם הוא אדם שלא מחובר לקרקע דווקא, אלא הוא איש שמה שמוביל אותו זה הערכים שהוא מנסה לחנך עליהם, ולכן לכאורה שום מקום לא אמור להיות המקום הסופי שלו, כי הוא כל הזמן נמצא בתהליכים של התקדמות מבחינת הזהות שלו. אז מה זה משנה איזה מקום אני נמצא? בסדר? ברור שאחר כך חייב להיות שילוב של איש הרוח ביחד עם איש המעשה של העולם הזה, אבל זה ברמה הרוחנית, ברמה העקרונית. אז יש פה מפגש בין רואי אומות העולם שהתאספו בחרן. רואים אלה נקראים בני קדם, כלומר בני המזרח או בני הקדמון, על שם המוצא הקדום בזמן ובמרחב של רואי העולם, על פי הנבואה העברית. טוב, אז קודם כל, בשיחה אחרת, מניטו אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שיש פה איזה מימד הומוריסטי קצת, חצי הומוריסטי בסיפור של יעקב. מה הדבר הראשון שיעקב אומר לרועים? אחי, מאיפה יעקב בורח? מאחיו, מה שנקרא, הוא מחפש את האחים, מחפש את האחים שלו, האחים שלי, אחי רוצה להרוג אותי, אני מחפש אחים חדשים, יש מי שמוכן להיות אחים, אח שלי, וזה, יש פה איזה מימד אירוני מסוים בסיפור הזה. ישנם, אני ממשיך, שני סוגים של רועים. הסוג הראשון הוא אלה אשר זקוקים לאחידות מדומה כדי למלא את תפקידם. הם קט סגורה השומרת בקנאות על סמכויותיה, ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצון והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. לאף אדם אין גישה למי הבאר פרט להם. בסדר? יש כאן בעצם, שימו לב לקריאה מאוד מיוחדת של מניטו. מניטו בעצם קורא ככה. העדרים אומרים, יש פה מקור של מים, חיים. בעצם יש פה חיים. והחיים האלה חסומים. מתי נוכל להוריד את המחסום מעל החיים? אם כולם יתאחדו ביחד, יהפכו להיות סוג של גוש אחד, ומי שלא יהיה איתנו, לא יהיה לו חיים. החיים זה רק למי שמצטרף אלינו. הקט שלנו היא זאתי שתביא חיים. ויעקב אבינו מנסה לשחרר בעצם את העולם מהתודעה הזו שאתה חייב להיכנס לאיזה קט הרמטית סגורה שהיא זאת שתביא גאולה לעולם. תסתכלו בבקשה בהערה אחת. הדתות המכונות אוניברסליות, הנצרות והאסלאם, טוענות כי להן בלבד המפתחות לישועת נפש האדם. בנצרות, ציטוט, אין ישועה מחוץ לכנסייה, באסלאם יש רק אלוה אחד והוא האל שלי. דתות אלה נוטות תמיד לגלוש לאימפריאליזם. מה זה אימפריאליזם? זה אומר, אנחנו נשלוט וכולם יהיו תחתנו, וככה תבוא הגאולה לעולם. הגאולה תבוא אם כולם יהיו בעצם כמונו. עכשיו, צריך להבין, מאיפה זה מגיע, הרצון הזה לאימפריאליזם, לפי הפרשנות שראינו פה? בדיוק, יש איזה שורש לאחדות, לא, יש רצון לכל האומות, כל האומות מרגישות באופן עמוק שיש איזה מחסום על החיים, יש מחסום על הבאר, והם רוצים לחיות. אז הם אומרים, מה הדבר שיביא חיות לעולם? אם כולנו נתאחד ביחד ונהיה אותו דבר, ואז נוכל לדחוף ביחד את המחסום של המחסום שלא נותן לחיות. תראו את ההמשך, מנגד, על פי התורה, לכל עם ולכל אדם פתוחה הדרך לישועה, אם רק ישמור על הכללים המוסריים הבסיסיים של שבע מצוות בני נוח. בסדר? כל זה ציטוט מתוך דברים של הרב אשכנזי. בעצם, מה קורה לכל הדתות שקיימות בעולם? הן מייצרות סוג של תפיסה כמו של קאט. מה קורה בקטות בדרך כלל? הקאט, ראש הקאט אומר, רק מי שיהיה איתי פה, הוא יזכה לגאולה. כל האנשים שנמצאים בחוץ, הם שוגים בדמיונות, הם חיים בשקר, רק מי שיבוא אליי יזכה לגאולה. כן. מה? כן, יש פה מימד דומה לקין. נכון, נכון. זאת אומרת, יש פה איזה, נקרא לזה, הם מזהים משהו רוחני, מוסרי, אבל לא מצליחים להשתחרר מהתפיסה האגואיסטית של המוסר. כאילו, המוסר לא יכול להיות אלא אצלנו. עכשיו, זה עלול לבלבל, כי גם ביהדות יש מימד כזה שאתה אומר שאם אתה רוצה להתחבר לאלוקים, אתה חייב לעבור דרך האומה הישראלית. אבל מה ההבדל? שלא כולם צריכים להיות ישראל. אתה חייב לעבור דרך הפריזמה של ישראל, אבל לא להיות ישראל. כל אחד יכול בזהות שלו להתחבר לאלוקים. בסדר? זו נקודה מאוד מאוד חשובה. מה מבדיל בין אימפריאליזם או במילים הכי פשוטות ומוכרות, מה ההבדל בין אחדות לאחידות? שאחדות מאפשרת לכל צד לשמר את הייחוד שלו. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. איך כל אחד, במשל שהרב אשכנזי חזר עליו הרבה מאוד פעמים, התפקיד של ישראל הוא להיות הסרט שמאחד את כל הפרחים בזר. לא התפקיד שלהם זה להראות איך כולם נהיים כמו כפרח כמוני, אלא שכל אחד עם הייחוד שלו מחובר לאותו אידאל משותף. אבל חכו, זה נהיה עוד יותר מעניין ההמשך פה. לעומתם, יש רואים, אני ממשיך למעלה, יש רואים אשר לכאורה המניע שלהם הוא פרטי, משפחתי, אך למעשה הם פועלים לטובת כלל האדם כגון יעקב. זאת אומרת, במילים אחרות, מה ההבדל בין החזון של האומות לחזון של יעקב? החזון של יעקב נראה כאילו הוא משפחתי פרטי, אבל המטרה שלו בסוף זה לשחרר את כל העולם. והאומות רוצים משהו כללי, אבל בסוף הישועה תהיה רק דרכם. כי כאילו מה שהוא עושה בסוף, מי גולל את האבן מעל פי הבאר? יעקב? יעקב לבד. זאת אומרת, אז מה, חייבים להיות יעקב בשביל לגלול? הוא אומר, לא, אני עושה את הפעולה שלי, אבל לטובתכם. הם אומרים, כל מי שרוצה שיהיה מים בבאר, חייבים קודם כל להיות אנחנו, ואז יהיה לכם מים. יעקב אומר, לא, אם אני מגיע לייעוד שלי, אני יכול לשחרר את האבן מעל פי הבאר בשביל כולם. בסדר? זה הבדל בעצם בחשיבה. תעברו לדף הבא, לעמוד הבא. וזהו תוכן השיחה בין יעקב לרועים. עכשיו תראו איזה קריאה מדרשית מעניינת מניטו פה מציע. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן אחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לו? ויאמרו, שלום. כן? יש כאן תחושה די בולטת שהרועים לא כל כך רוצים לדבר עם יעקב, והוא מאוד רוצה לדבר איתם. ניתוח מדויק של שיחה זו על פי החוכמה העברית מגלה את עומק ההבדל שבין התפיסה הרוחנית של ישראל, המושתתת על המוסר, ובין המסורות הדתיות השונות שצמחו באנושות מראשיתה, לפני הופעת עם ישראל או מחוצה לו, העוסקות לרוב בפולחנים דתיים, אך הן משוללות תקווה לתיקון מוסרי אמיתי, למרות מה שנראה כהתייחסות לבעיית המוסר בטקסטים הפולחניים שלהן. תקראו את הערה 2. גם הדתות שצמחו מהתנך כמו הנצרות והאסלאם, אמנם אימצו את יסודות המונותאיזם העברי, אך לא הציבו את התיקון המוסרי של האדם כציר המרכזי של ישועת הנפש. ציטוט של הרב אשכנזי. עכשיו, אם אתם זוכרים, כשדיברנו על האסלאם, אז על ישמעאל והאסלאם, אתם זוכרים שהרב אשכנזי הסביר שהבעיה, אפשר להגיד, של ישמעאל, זה שהוא דת ללא מוסר. ישמעאל מצחק. מה זה מצחק? אז חז"ל אמרו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, או הסיפור הוא רבים על הנחלה של ישראל. אבל הרעיון הבסיסי הוא שיש לישמעאל בעיה. הוא מאמין באל אחד, אבל יש לו סיבוך עם ההתנהגות האנושית המוסרית. כלומר, יש איזה נתק בין המוסר לבין האמונה. ולכן זה מביא לשחיתות. והרב אשכנזי מסביר שזה סיבוך שכל האומות יש להם את הבעיה הזו. לא מצליחים לחבר בין אמונה לבין מוסר. למה? מאיפה מגיע הסיבוך הזה? של הנתק בין אמונה לבין מוסר. מה השורש של הדבר הזה? מה אתם אומרים? מאיפה מגיע הנתק שבן אדם רואה את הפולחן, כלומר את העבודה לאלוקים, כמשהו שלא קשור להתנהגות שבן אדם לחברו, למוסר? מה? נכון, נכון. יפה, יפה, אתם מתקרבים, מתחמם. לא, לא, זה באמת, באמת, זה כאילו, בסופו של דבר, אתם אמרתם כל מיני דברים שהם נכונים, אבל מה השורש העניין? תנסו לחשוב לצורה העמוקה ביותר, שבה עובד האלילים רואה את הבריאה, סיפור הבריאה, ובה העברי רואה את הבריאה. הכל מתחיל מהשורש. גם אם הוא לא יודע להסביר לעצמו שזה הסיבה.
עובד
נכון, נכון, אבל תענה לי לשאלה, איך הוא רואה את סיפור הבריאה בכלל? עובד האלילים. איך הוא רואה את סיפור הבריאה? מה? או מקרי, או בוודאי שאין שם איזה פעולה שנובעת מתוך מגמת הטבע. התפיסה היסודית היא שהבריאה היא סוג של דבר שיש בתוכו חרון אף. התודעה הבסיסית היא לא תודעה של מישהו שרצה את טובתי ולכן הוא ברא את העולם, אלא כסוג של מאבק בין האלים לבין האדם. בספר? מה? מה זה? בגלל ש... תכף ניכנס לזה, בסדר? אבל בואו ניקח את הצורה הכי פשוטה, נגיד הסיפור מכונן של המיתולוגיה, אחד הסיפורים המכוננים של המיתולוגיה, שהוא מספר בעצם את הסיפור הזה, הסיפור הפרומטי, בסדר? פרומטאוס, כמי שכדי לבטא את העוצמה האנושית שלו, הוא גונב את האש מהאלים, ואז הוא נענש על זה. מה הרעיון שעומד מאחורי הסיפור הזה בעצם? שכדי שתהיה לך עוצמה, שיהיה לך כוח, קיום, אז אתה צריך לעשות משהו שמנוגד לרצון של האלים. האלים נגדך, הם לא בעדך. התודעה המיתולוגית היא שהאדם הוא בעצם סוג של דבר שמאיים על האל, ולכן האל לא רוצה את טובתך. בסדר? זאת אומרת, החוויה, נקרא לזה החוויה הקיומית של עובד האלילים, זה שיש איזה נתק בין האל הגדול לבין הקיום האנושי. האדם נזרק לעולם. מה? נכון מאוד, יפה מאוד. נגעת בנקודה שהיא מאוד 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 עמוקה אצל הרב אשכנזי, הנחש כדמות של האדם הטבעי או עובד האלילים. זה לא סתם שהמילה נחש מזכירה את המילה נחש, נכון? מה זה נחש בלשון התורה? ניחוש, כישוף, כישוף. זאת אומרת, הנחש הוא האדם בעל ההשקפה הטבעית ולכן גם הפגנית. הוא לא רואה את אלוהים כמי שרוצה את טובתך, הוא רואה את אלוהים כמי שרוצה את רעתך. בסדר, אתה אומר לעצמך, מאיפה זה בא? מאיפה באה התפיסה הזאת? זו תפיסה שרואה את הבריאה כסיפור טבעי בלתי מוסרי. בסדר? אריסטו, למשל. איך אריסטו רואה את בריאת העולם? העולם לא נברא מרצון. העולם נברא ממילא. או שהעולם קדמון. מה זה עולם קדמון? העולם קדמון זה אומר שמעולם לא היה מישהו שרצה אותך פה. אתם מבינים שהסיפור של הבריאה, גם אם לדוגמה מיתוס מודרני, המפץ הגדול. המפץ הגדול זה אירוע. כן, זה אירוע טבעי. אם אין מישהו שרצה במפץ הגדול, אז כולנו נוצרנו באופן מקרי. נכון מאוד. בסדר? בתוך המיתוסים הקדומים של הפרעונים, יש דיבור על הבריאה, כסיפור שזה מאוד מעניין בפני עצמו להשוות את זה לסיפורים שלנו, שהעולם נוצר כפגם ברית של אחד מהאלים הקדמונים. זאת אומרת, העולם נוצר כעונג עצמי של אחד מהאלים. זאת אומרת, אין שם בכלל סיפור זוגי. כן, אין כאן מימד מוסרי. למה בעצם כל המיתוסים מספרים סיפור דומה כזה? כי הם לא רואים את הבריאה כסיפור של הטבע. הם רואים את הבריאה כסוג של עונש במידה מסוימת, כאילו אתה נמצא פה כעונש. עכשיו תראו, גם אנחנו מסתכלים על הבריאה כמציאות של, יש בתוכה גם מימד של אסתר, כי אנחנו נפלנו לתוך מציאות, אבל אנחנו לא מסתכלים על העולם כחטא קדמון מעצם הקיום. הנצרות רואה את העולם כסוג של חטא. אתה נמצא בתוך חטא, נבראת לתוך חטא. בסדר, עכשיו צריך להבין שנקודת המבט הזו, גם אם אתה אומר, תשמע, אבל בסדר, זה היה פעם עובדי אלילים, אבל היום מה זה קשור הסיפור הזה? הסיפורים המיתולוגיות מלוות את התרבויות לאורך ההיסטוריה. גם אם הם כאילו השתחררו מהם, הם לא לגמרי השתחררו מהם. הסיפורים האלה מלווים את התת מודע הקולקטיבי לאורך כל ההיסטוריה. ותכף אתם תראו איך הדבר הזה פשוט משפיע על ההתנהלות. גם בבלק פריידי, גם שם. תראו את הסיפור. רגע, אנחנו הגענו עכשיו על רקע, נכון? כן, על רקע מילות המפתח שבהן משתמש יעקב אחים ושלום, עולה השאלה כיצד אותה האחווה אפשרית, בעוד הוא בורח מפני שנאת אחיו, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אביו, והרגה את יעקב אחי. אלא שהדברים עתיקים. מראשית ההיסטוריה האנושית, מאז שבן האדם קין הרג את אחיו הבל, המילה אח כמעט נעלמה מן התורה. תראו את הקריאה הפשטית של הרב. מעתה אפשר לקרוא את כל סיפורי התורה כמסע בעקבות האחווה האבודה. נצטרך לחכות לאברהם כדי לראות שוב את המושגים אח ואחות חוזרים לעולמו של האדם. הנבואה העברית מגלה לנו בדרכה את התוכנית האלוקית לאדם, את אתגריה ואת המצבים הדרמטיים המתלווים אליה, מצבים סוציו-היסטוריים, זאת אומרת חברתיים, היסטוריים, החוזרים ונשנים תמיד דרך העלילות והגלגולים של עמים ותרבויות עד לסיומם בימות המשיח באחרית הימים. זאת אומרת, תסתכלו אל תסתכלו בהערה, זה לא משנה, הנקודה שהרב אשכנזי מסביר, והעלינו את הנקודה הזו. כל סיפור בראשית הוא בעצם סיפור שבא לוותר רעיון אחד. בהתחלה יש שבר של אח שרוצה אח, וסיום ספר בראשית, האחים מתאחדים עוד פעם. אבל זה יותר עמוק מזה, זה לא סתם אחים שרבים. זה אחים שרבים על מה? על ה... נכון, נכון, וגם מי, האם האחים השונים, שכל אחד יש לו תפקיד שונה, יצליחו לשתף פעולה ביניהם. עכשיו, יש כאן נקודה מאוד מאוד יסודית, כשאנחנו מדברים על אחווה. מה זה אחווה בדיוק? אנשים לפעמים מדברים אחווה. מה זה אחווה? אחווה, זה אומר, ככה הרב אשכנזי מסביר בחלק מהשיחות, שבעצם כל אדם נברא יש מאין. מה הכוונה יש מאין? יש מאינסוף. מה זה אינסוף? אינסוף זה אומר אינסוף הטבה. זה אומר שכל אדם בעצם מקבל מאלוקים את הכל. אז מה חסר לאדם שמקבל מאלוקים את הכל? היכולת לפנות לשני מקום ולהגיד שגם לך יש מקום. כי כל אחד בעצם רואה את עצמו כהכל. אז מה הדבר היחיד שאלוקים לא יכול לתת לך? הוא לא יכול לתת לך את האפשרות לפנות מקום למישהו אחר. וזה משוואת האחווה. משוואת האחווה זה היכולת של כל אדם להבין שזה שהוא קיבל את החיים מאלוקים, מאין סוף, גם השני קיבל אותם. אז אתה צריך לפנות מקום לשני שגם לו יש מקום, לא רק לך. זה סוד מאוד מאוד גדול. זה הסוד של האחווה. נכון, בדיוק. זה מעשה הבריאה. מעשה הבריאה זה אותו דבר. הוא פינה מקום, בדיוק. סוד הצמצום זה פינוי מקום. נכון מאוד. אתם מבינים שבעצם הסיפור המכונן של הבריאה גונז בתוכו את כל הדרך שבה בן אדם מסתכל על העולם. האם אברהם אבינו מכניס אורחים כי הוא סתם בן אדם נחמד, או כי הוא בעצם אומר, רגע, מה אני עושה? אני רוצה ללכת בדרכיו של הבורא. והבורא הכניס אותי כאורח למקום, אז גם אני רוצה להכניס אורחים, כמו שהוא מכניס אורחים. מה הוא מכניס אורחים? אף אתה הכניס אורחים. זה הסיפור. וסדום, כתרבות קיינית, מה היא לא רוצה? היא לא רוצה אורחים, כי היא תופסת את התודעה של הבריאה כסיפור לא מוסרי. אז למה שאני אתנהג בצורה מוסרית, אם ככה העולם נברא? בעצם, התרבות הקיינית אומרת, אין מקום לדרך ערך, אין מקום לחסד. למה? כי העולם לא נברא בחסד, העולם נברא בדין. אז למה שאני אתנהג בצורה ששונה מהסדר הטבעי של העולם? ברור. ברור. זה גם. נכון, נכון. בואו נגיד ככה, אינדיבידואליזם קיצוני מגיע מאותו מקום. כי בן אדם אומר, כל אחד יעשה את הכי טוב שהוא רוצה. אז מה בעצם אתה לא נותן? אתה לא נותן מקום לשני. זה, שוב, זה יסודות מאוד עמוקים, שאנחנו עוד נחזור עליהם הרבה, ואז הם יהיו מובנים מכל מיני זוויות. אבל הרעיונות עצמם הם רעיונות מכוננים. זאת אומרת, תפיסת המציאות היא משליחה על איך שאתה רואה בני אדם, ואיך שאתה רואה את העולם, ואיך שהחוויה הקיומית שלך, איך אתה חווה את הקיום? הקיום הוא מתנה מאלוקים, או שהוא כללה? הקיום ככללה או כברכה? זו נקודה מאוד מאוד יסודית. האדם מסתובב בעולם ומכיר טובה על זה שהוא זכה להיוולד, או שהוא אומר, חבל, תשמע, כל הקיום פה הוא סבל אחד גדול. העולם הזה כסבל, כולם פה סובלים, העולם הזה הוא עולם קשה, רק עולם קשה. אני לא מתעלם מזה שהעולם הזה מלא קושי גם, אבל זה לא רק, יש פה מתנה להיוולד, זכות להיוולד. בואו נתקדם עוד קצת. יעקב יצא זה עתה מכישלון הניסיון האחרון לאחווה. הפנימי ביותר, ביחסיו עם עשיו אחיו. עוד קודם לכן, תיארה לנו התורה את הפרידה בין אברהם ללוט. הדוד והאחיין, כמעט אחים. ולאחר מכן, את הפרידה בין יצחק לישמעאל, אחים למחצה, שלא מחליפים מילה וחצי מילה. והתורה לעולם אינה מכנה אותם אחים. אחריהם באים יעקב ועשיו, אחים בני אותה האם, כמו קין והבל, ובנוסף גם תאומים. הם אכן מדברים זה עם זה, ושיחתם היא שיחה מכרעת לעתידה של גאולת האדם, למי שייכות הבכורה והברכה. מי מסוגל להיות אח לאחיו? מי יזכה בשם ישראל? תעבו לעמוד הבא. ואכן כך אמרה האם רבקה, ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה בני שמע בקולי וקום ברך לך אל לבן אחי חרנה. יעקב שומע בקולה, ובורח אל המקום אשר בו, אולי יודעים עדיין מה פירוש הדבר להיות אח, אל משפחת אמו. יעקב בורח מפני השנאה והתסכול של עשיו, ומוטלת עליו משימה נוספת, לקחת לו אישה ממשפחתו של לבן בחרן. לבן, אח לרבקה, היה נכדו של נחור, אחיו של אברהם. גם נחור, כמו אחיו, עזב את הציוויליזציה הארורה של בבל בימי נמרוד באור כסדים, אך הוא עצר בדרך. לכן המילה הראשונה של יעקב כשהוא מגיע לבאר בחרן היא, אחי, הרי הוא ראה שאנשים שם הם רואים, אחי. למרות הכל, חרף העובדה שכל מה שהוא יודע על מה שהראה במשפחת אברהם היה יכול ואולי אף היה צריך להביא אותו לייאוש מוחלט ביחס למושג אח, נראה שבמילה הזו התורה רצתה להבליט את האופטימיות הבלתי נדלת של האדם העברי, המחפש ללא לאות את האחווה, למרות כל האכזבות. זאת אומרת, מאיפה מגיע הרצון הבלתי נלאה, הבלתי מתעייף של היהודים בכל דור לנסות להגיע לשלום? מאיפה זה מגיע, הדבר הזה? מאיפה האופטימיות שהם אומרים, בסוף נתאחד, בסוף יאהבו אותנו, בסוף השנאה לא תגבר? מאיפה זה מגיע? לפי ההסבר הזה זה ברור. מהשורש הקדום של אברהם ושל עבר, שאתם זוכרים מה הסיפור של עבר? עבר הוא הצאצא האחרון שנשאר מהאחדות הקמאית לפני פלג, לפני שנתפלגה האנושות למשפחות. בסדר? מה זה העברי? מה החלום של העברי? שכל העולם יהיה מאוחד. זה החלום שלו. לכן הדבר הראשון שיעקב אומר כשהוא מגיע לחרן, מגיע אחי. אחי. עכשיו תראו את הרעיון העמוק שעומד מאחורי זה. מה יעקב אומר? אחי, מאין אתם? הוא לא, לפי ההסבר המדרשי של הרב אשכנזי, זה לא אחי, מאין אתם הכוונה, מאיפה אתם? אלא הוא אומר להם, מאין אתם? אתם באים מאין סוף. בואו תראו. המדרש המפענח את משמעותו, המשמעות הנבואית של המילים שבפסוקים האלה, מוביל אותנו למהותן הפנימית. במסעו של אברהם מאור כסדים לארץ כנען, העיר חרן הייתה התחנה העיקרית באמצע הדרך. והמדרש אומר שהשם חרן פירושו חרון אף, מקום הכעס. כעת ניתן להבין את שיחת הרועים כך. שימו לב. אחי, מאין אתם? באתם מהעין, נבראתם מהעין. מה פירוש מהעין? מאינסוף. זאת אומרת, במילים אחרות, אתם באתם מהטוב האינסופי של הקיום, מהחסד האינסופי. משם באתם. מה המקור שלכם? מה השורש שלכם? שורש הוא מאינסוף. קיבלתם את כל הווייתכם וכל קיומכם מבורא אחד ויחיד, כחסד, כמתנת חינם. אך מתנה זו, בהיותה חינם, יוצרת נבראים יריבים, המתחרים ביניהם. עכשיו תשימו לב, המתחרים, איזה מילה התחרות מזכירה לכם? מילה שקשורה למקום שממנו באים הרועים. חרן. חרן זה המקום של החרון ושל התחרות, זאת אומרת, המאבק האינסופי בתוך הבריאה על הקיום. כי כל אחד אומר, אני קיבלתי את הכל, לא אתה. אלוהים נתן לי את הקיום, לא לך. ומה העברי כל הזמן מנסה להגיד לאנושות? אתה קיבלת את כל הקיום, נכון. אבא אוהב אותך, אחי בעולם, אבל גם אותו הוא אוהב. גם הוא הבן שלו. אל תנסה לייצר קסטות. אל תנסה להגיד, אלה השווים ואלה השווים פחות. אל תעשה אפרטייד. אל תגיד שיש כאלה שהם שווים והם בנים, ויש כאלה שהם לא בנים. כולם בנים. כולם אהובים. כולם הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. אז תגידו, נו, אז מה זה בני בכורי ישראל? בכור זה לא אומר שלא אוהבים את האחרים. מה זה אומר? שיש לו אחריות על האחים. אבל כולם בנים. רק שיש בן בכור, יש בן שיש לו אחריות יותר גדולה. הבורא נותן לנו הכל חוץ מאהבת האח. דבר זה הוא תובע מאיתנו. למעננו, האדם קונה את הזכות לקיומו כשהוא מתגבר על היריבות הטבעית בין הנבראים והופך לאח. ולכן, המשימה המוטלת על האדם היא ידו קיום בין הנבראים ואהבת האחים. ואתם, הרואים, תפקידכם להיות רואי השלום. איי, 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 וכאן נשבר החלום והחזון של יעקב. יעקב אומר לו, אחי, מאין אתם? ומה הם אומרים לו? ויאמרו, טעות בידך, מחרן אנחנו. אנחנו לא מהעין, אנחנו מחרן. הבעיה שלנו, הרועים של חרן, היא אחרת לגמרי. הבעיה שלנו איננה איך לזכות בקיומנו אחרי שנברנו מן העין, כפי שאתה טוען. בנו מחרן, מחרון האף הרובץ על העולם מראשיתו. כעס קדמון רובץ על המציאות, והוא המקור לאבן הגדולה הסותמת את פי הבאר, והמונעת מאיתנו להשקוט את העדרים. בסדר? בעצם, מה התודעה של בני האדם בעולם, שמאיפה מגיע החסימה לשפע? נכון מאוד, נכון. יש פה בעצם חרון אף של האלים, ומה אני צריך לעשות כדי שלא יכעסו עליי האלים? לרצות אותם. אין ערך למעשה מוסרי. כי המוסר לא מעניין את האלים. מה שמעניין אותם זה איך אני אתן להם קורבן להרגיע את הכעס שלהם. חרון אף. אנו יודעים שיחד נוכל בסוף היום להסיר את האבן מעל פי הבאר. תפקידנו כרואים ולשכך את חרון האף האלוהי על העולם. בדיוק זה אותו רעיון. בדיוק אותו רעיון. ושמה הם רצו לעצור את זה. זהו, אז שוב, זה לא שזה לא מדויק, אבל הטענה שלהם הייתה, רש"י מביא את זה שם, מגדל בדור הפלגה, שהם אמרו, פעם בכמה זמן יש חרון אף ויש מבול, ואנחנו צריכים לעשות סמוכות לרקיע. אנחנו צריכים לחזק את הרקיע כדי שלא ייפול עלינו עוד פעם הרקיע ויעשה. במילים אחרות, מה הם אומרים? אנחנו צריכים לעשות פעולה שתמנע מאיתנו את חרון האף האלוהי שיש פעם בכמה זמן. עכשיו, למה זה מרד? במקום להגיד, בואו תתאחדו סביב החיבור למוסר לאלוהים, מה אתם עושים? אתם מנסים לעשות מסלול עוקף אלוהים. במקום להתחבר אליו, בוא נעשה מעשה שיגן עלינו מפניו. וזה בעצם כל ה... שוב, צריך להבין שבאמת להיות אדם זה לא דבר פשוט. אתה באמת מרגיש, נגיד בעולם העתיק, בעולם של העובדי האלילים, אתה מרגיש שפעם בכמה זמן פתאום מתפרץ עליך הרגש. איך אתה חווה את זה? כסוג של חרון אף אלוהי. אתה לא יודע מה לעשות, אז מה אתה עושה? לאט לאט אתה מתחיל להתגונן, לבנות הגנות, מחסומים, כל מיני דברים כאלה. אבל אתה מרגיש שהקיום הוא קיום רנדומלי, כאילו, תשמע, פתאום נמחק כפר. אז באמת האדם חי בסוג של תודעת חרדה. הוא מנסה להסביר לעצמו את זה כסוג של חרון אף אלוהי. אז כל הקיום פה בעולם הוא חרון אף אלוהי. אם אין לך סיפור אלטרנטיבי, זה מאוד קשה לחיות אחרת. תסתכלו הערה 13. הדברים רומזים לכעס האלים ומלחמתם באדם במיתולוגיות העתיקות, וכן למוטיב של החטא הקדמון בתיאולוגיה הנוצרית. מה זה חטא קדמון? זה אומר, זה אותו רעיון של חרון אף. כל הבריאה נוצרה בחרון אף. הכל. הכל. נמשיך למעלה. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? השלום לו? האם לא שמעתם על משפחת אברהם? האם אינכם מכירים את לבן בן בתואל בן נחור אחי אברהם? האם לא נותרו במשפחה זו מבקשי שלום? האם אין אצלם תקווה לשלום? ויאמרו, ידענו. שלום. תסתכלו למטה בהערה, השלום של הרועים הוא שלום לקוני, הבא לשים קץ לדו-שיח ותו-לא. דו-שיח עקר זה, הרב אשכנזי ממשיך, בין תורת ישראל ובין האוטופיה המיואשת של רועי האומות, נמשך מדור לדור, וימשך עד לאחרית הימים. למה זה נקרא אוטופיה? בין תורת ישראל לבין האוטופיה. האוטופיה זה אומר שבעתיד יהיה איזה זמן מאוד 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 טוב, אבל החיים פה בעולם הם רק סבל מתמשך. אוטופיה זה, מתי שהוא יהיה טוב, זה לא קשור למה שקורה פה עכשיו. אז יש פה איזה, הייתי אומר, אוטופיה זה הרכבה של רעיונות עבריים על יסודות מיתולוגיים. בגלל שהיסוד המיתולוגי לא אומר שבהכרח יהיה טוב בסוף, אלא יהיה בסוף מוות, כי האלים מנצחים. אז החשיבה המיתולוגית הרגילה היא חשיבה פסימית, לא חשיבה אופטימית. האוטופיה היא מכילה רעיון עברי, אבל הלבוש עצמו הוא אלילי. ולכן בסוף יהיה אולי טוב, אבל מה, זה לא קשור אלינו. אין מעשה מוסרי שנוכל לעשות כדי לשפר את המצב. אנחנו תקועים פה בעולם. אחיני פתאום, בראות יעקב את רחל, הוא מוצא בעצמו די כוח כדי להרים לבדו את האבן, והוא משקה את צאן לבן אחי אמו. בסיכום המדרשי התמציתי הזה, מתעמתות שתי תפיסות על גאולת האדם. מצד אחד, המסר של יעקב ישראל, הרואה בבעיה המוסרית את הדאגה העיקרית בתולדות האדם. ואכן, מילת המפתח בשיחה זו מבשרת כבר את המסר החוזר של נביאי ישראל. שלום. מה זה שלום? שמו של השם. תחשבו, השם של השם הוא שלום. זה הפוך מהחשיבה האלילית שרואה באלים איזה גורם עוין. האל, השם שלו הוא שלום, המגמה היא שלום בין כולם. מצד שני, התחושה שקיים חרון אף קדמון. תרבויות רבות חיפשו את המזור שיביא לשיקוחו. לשם כך הן מציאות אסטרטגיות להשגת הישועה על פי המיתוס, במעטה של תיאולוגיות ואידיאולוגיות מגוונות. תסתכלו בבקשה בהערה, יש כאן הערה מאוד מאוד מעניינת. התורה קושרת קשר ברור בין אהבת איש ואשתו ובין האהבה בין האחים. פרופסור אליאנה עמדו לוי ולנסי הייתה רגילה לציין בדרכה שיוסף האח הבכור האוהב את אחיו, ובכך שם קץ לכללה של קין, נולד מיעקב ורחל, הזוג היחיד שעליו התורה אומרת שאהבו זה את זה, ללא סייג. אמנם בין יצחק ורבקה גם מוזכרת אהבה, אך התורה מוסיפה ויאהביה וינחם יצחק אחרי אמו. בניגוד לכך, אהבת יעקב את רחל הייתה מראשיתה נקייה מכל מיני אחר, ויאהב יעקב את רחל. המסר חשוב, רק אלו שחיים בצורה עזה את האהבה שבין איש לאשתו, אלו שהאישה הפכה להם לאחות, כי בימי האבות מסוגלים ללמד את אהבת הריה, לחיות אותה ולהעיד עליה. תלמוד מלא במקורות ברורים ומפורשים בעניין זה, במיוחד פרשנותו לשיר השירים. טוב, יש כאן יסוד מאוד עמוק שאנחנו עוד נחזור אליו, הטענה של מניטו שסוגיית האחווה קשורה באופן ישיר לאחווה בין איש לאישה. בבחצי או בברבע? בחצי או ברבע? אז אנחנו מסיימים עכשיו. מסיימים. היסוד שמניטו בא להגיד כאן הוא יסוד מאוד מאוד עמוק, והוא שהאחווה של הבנים נובעת מהאהבה של ההורים. אם הילדים חווים את האחווה של ההורים כיסוד מהותי, אז יש את התיקון העמוק לדבר הזה. מה שרציתי להגיד לכם ככה בדקה על העניין של הבלק פריידי שהבטחתי לכם, כל הרעיון של הבלק פריידי, כמו שתראו פה בהערה 16, נובע מסוג של פאניקה. הפאניקה שקיימת בעולם נובעת מהאל פן, שהוא אל הפחד. זאת אומרת, הקיום האנושי רווי בסוג של פחד קמאי, והפחד הזה מוביל לסוג של בהלה. בהלה לדברים, בהלה לקניות, בהלה לכל מיני יסודות בעולם. אבל אם אתה מאמין שיש אל אחד טוב בעולם, אז אתה פחות נמצא בפאניקה, ואתה לא רוצה לרדוף אחרי קניות שיספקו לך בסוף את ההנאות האלה. סוד האחווה, סוד הפאניקה. שבת שלום.